צדף מבית, מתחילים בעזרת השם, דף ממלף עמוד בית, שורה שלישית מלמטה, במילים ואמר רבי אלעזר. 11 שנה קודם חורבן בית ראשון, גלה יויקים מלך יהודה לבבל, יחד עם מקצת מכלי בית המקדש. בסוף אותה שנה, גלה גם בנו ממלא מקומו, שהיה גם מלך ממלכי בית דוד, המלך יהויכין, יחד עם הרבה מגדולי התורה. ועם ישראל התחילו לראות עין בעין את התגשמותן של הנבואות, נבואות הזעם של נביאי השם, אם עם ישראל לא ישובו בתשובה. היינו מצפים שיחזרו כולם בתשובה, אבל זה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא. כנגד אותם נביאי השם, תמיד היו נביאי עבודה זרה, נביאי הבעל, שאמרו דברי נבואה, נבואת שקר. וגם אז בא אחד הנביאי שקר, חנניה, והתנבא איזושהי נבואה מטופשת, שבעוד שנתיים יחזור המלך יהויכין, ויחזרו כלי בית המקדש, לא צריך להיות כל כך לחוצים, הכל בסדר. ירמיהו הנביא שמע את דברי הנבואה האלה, הוא כמובן ידע שאלה הם דברי הבל, אבל אנחנו יודעים, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, ועוד אדיוט כל כך מושלם כמו אותו נביא שקר. ירמיהו הנביא הלך והשיב אמן לדבריו. כן יעשה השם, יקם השם את דבריך. אבל אומר רבי אלעזר, דבריו של ירמיה היו דברי חנופה במידה מסוימת. חנופה הכוונה שאומרים לאדם רשע, אומרים לו שהוא צדיק, אומרים על מעשה רע, אומרים עליו שהוא מעשה טוב. זה נקרא חנופה. וירמיהו הנביא, שנמנע מלומר לנביא השקר, דבריך דברי שקר הם, ובמקום זה הוא השיב אמן, ואף על פי שירמיהו הנביא לא בא לאשר את הדברים, אלא הוא בסך הכל בא לברך ולייחל שהדברים האלה אכן יתקיימו, אף על פי כן, מכיוון שהוא לא אמר לו בצורה הכי מפורשת ובוטה, דבריך הם דברי שקר, על כן הוא נידון כמו אדם שהחניף לרשע, וממנו דורש רבי אלעזר, כל המחניף לרשע, כל המחניף לחברו, סוף נופל בידו של אותו רשע, ואם אינו נופל בידו, נופל ביד בניו, ואם אינו נופל ביד בניו, נופל ביד בן בנו, כמו שהיה באמת שירמיהו נפל בידי בן בנו של חנניה הנביא שקר. שנאמר, ויומר ירמיה הנביא לחנניה, שאמר את הנבואת שקר שהזכרנו, שעוד שנתיים יחזור המלך יהויכין, ויחזרו אותם כלי בית המקדש שגלו לבבל. אמר לו אמן. כן יעשה השם, יקם השם את דבריך. במקום לומר לו שקר אתה דובר, אלא היו דברי חנופה. ואכן, הוא נפל ביד נכדו של חנניה. וכתיב, כתוב אחרי כמה שנים, כשירמיהו יצא מירושלים לארץ בנימין, לחלוק איזושהי נחלה שנפלה לו שם, מספר הנביא ירמיהו, ויהי הוא בשער בנימין. ירמיהו הנביא היה בשער בנימין, ושם היה ממונה, שהתפקיד שלו היה למנוע מהאנשים לא לצאת מהעיר אל הכסדיים. הוא היה בעל פקידות, ושמו יראיה בן שלמיה בן חנניה. הוא היה נכד של חנניה נביא השקר. והתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכסדים אתה נופל, אתה רוצה להתחבר אליהם, להיות מאויבינו? ויומר ירמיהו, שקר אתה דובר, אינני נופל אל, על הכסדים, וגומר. וכתיב, יריעה לא שתק, לא ויתר, ויתפוס יריעה בירמיהו, ויביאהו אל השרים, הפסוק שם מספר איך שהשרים כעסו על ירמיהו, עיקו אותו, נתנו אותו בבית האסור, ביד בית יונתן הסופר, כי אותו עשו לבית הכלא. מכל מקום רואים שירמיהו נפל בידי נכדו של חנניה, נביא השקר, אחרי שהוא החניף לו. ואמר רבי אלעזר, כל עידה שיש בה חנופה, רואים דבר לא בסדר, במקום להוכיח, להוקיע, מחניפים, עידה כזאת מאוסה כמו נידה, שנאמר, כי עדת חנף גלמוד. עידה שיש שם חנופה, גלמוד, גלמוד זה מלשון נידה, שכן בקרחי הים קוראים לנידה גלמודה. מהי גלמודה? למה היא נקראת בשם הזה? כמו גמולה זאת מבעלה, מובדלת היא ממנו. ואמר רבי אלעזר, כל עידה שיש בה חנופה, לסוף שהשם ישמרנו גולה בגלות. לומדים את זה גזרה שווה מהמילה גלמוד. כתיב אחר לגבי עדה שיש בה חנופה, כי הדת חנף גלמוד. וכתיב אתם לגבי גלות, ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה, ואני שחולה וגלמודה, גולה וסורה וגומר. גולה וסורה וגומר, זאת אומרת, רואים שגלמודה כתוב לעניין גלות. אמר רבי ירמיה בר אבא, ארבע כיתות של רשעים אין מקבלים פני שכינה. איזה ארבע? קט ליצים. שמתלוצצים, וקט חניפים שמחניפים, וקט שקרים שמספרים דברי שקר, וקט מספרי לשון הרע. מניין לנו על הקט הראשונה של הליצים שאינה מקבלת פני השכינה, דכתיב שהקדוש ברוך הוא משך ידו, נמנע מלהיות התלוצצים. המקור לזה שקט חניפים גם הם אינה מקבלים פני שכינה, דכתיב כי לא לפניו חנף יבוא. וכן קט שקרים היא גם אינה מקבלת פני שכינה, דכתיב, הקדוש ברוך הוא אמר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. וכן, על קט מספרי לשון הרע, שגם היא אינה מקבלת פני השכינה, לומדים מדכתיב, כי לא כל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. מה הפירוש? אתה לא חפץ רשע משום שצדיק אתה השם, לכן לא יגור במגורך רע. הכוונה אלה שמספרי לשון הרע, כמו שכתוב שם בהמשך, כי אין בפיו נכונה. אדרן הלך פרק שביעי, פרק אילו נאמרים, מחיל אל חיל אנחנו עוברים לפרק השמיני, פרק משוח מלחמה. הפרק שלפנינו עוסק במלחמה שעם ישראל נלחמים עם הגויים, ומנצחים בעזרת השם. המשנה עוסקת בדברים שאומר הממונה, שנקרא כהן משוח מלחמה. שהוא נבחר לתפקיד להיות זה שמצווה את העם כשיוצאים למלחמה. הפסוק אומר, כשעם ישראל יוצאים למלחמה, והיה כקורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר אליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל יירח לבבכם. שהלב שלכם לא יהיה רך, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. כי השם אלוקיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. כשאתה מבאר את הפסוקים האלה, מה שאומר אותו כהן. הכהן הזה שממונה להיות משוח מלחמה, שהוא ממונה לצוות את העם כשיוצאים למלחמה, בשעה שהוא מחזק ומדבר אל העם שיוצאים להילחם, הוא מדבר אליהם בלשון הקודש, היה מדבר שנאמר, והיה כקורבכם אל המלחמה, וכתוב שם, ודיבר אל העם, הגמרא דורשת, מזה שכתוב ודיבר, משה, וכתוב משה ידבר והאלוקים יעננו בקול לעניין מעמד הר סיני, כמו ששם זה היה בלשון הקודש, כך גם כאן זה בלשון הקודש. וניגש הכהן, זה כהן משוח מלחמה, שמשכו אותו בשמן המשחה בשביל להיות ממונה לתפקיד הזה, להיות ממונה על המלחמה. יש את הכהן גדול שגם הוא נמשך בשמן המשחה בשביל להיות הכהן הגדול, אבל יש בנפרד ממנו כהן משוח מלחמה, שמושכים אותו בשמן המשחה בשביל להיות ממונה על המלחמה. אז אותו כהן מדבר אל העם, כתוב שם, הפסוק אומר, וניגש הכהן על איזה כהן דובר? זה כהן משוח מלחמה, כמו שאמרנו, ודיבר אל העם, מי שכתוב ודיבר, כבר אמרנו, זה דורשים גזירה שווה ממשה רבנו שדיבר בלשון הקודש, דורשים שגם הוא, אותו כהן, מדבר אל העם בלשון הקודש. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום אל המלחמה, למלחמה על אויביכם. אז קודם כל תדעו, אל מי אתם יוצאים להילחם? אתם יוצאים להילחם על אויביכם, ולא על אחיכם. אתם לא נלחמים נגד יהודים, רחמנים. זה לא כמו המלחמה ששבט יהודה נלחמו על שבט שמעון שהיו סמוכים בגבולם, ולא כמו המלחמה של שבט שמעון על שבט בנימין שסמוכים בגבול שלו. כי כשנלחמים ביהודים, צריך לדעת, היהודים הם רחמנים. שאם טיפלו בידם, ירחמו עליכם. כמו שכבר נאמר, כשפקח בן רמליהו, מלך ישראל, נלחם עם אחז, מלך יהודה, שם כתוב, ויקומו האנשים מבני אפרים, אשר כבר נקבו בשמות עוד קודם, ויחזיקו בשביה, שהם לקחו בשבי במלחמה, הם לקחו אותם לדאוג לצורכיהם ולמחסורם של השבויים. וכל מי שלא היה לו בגדים ללבוש, מאלה שהיו מערומיהם, הלבישו אותם מן השלל מן המלחמה, וילבישום גם מהבגדים שלהם, וינעילום, נתנו להם מנעלים, ויאכילום, וישקום, ויסוחום בשמן, וינהלום, הניגו אותם ונשאו אותם בחמורים לכל כושל, אלה שחלשים שלא יכלו ללכת, ויביאום אל יריחו שהייתה נקראת עיר התמרים, אצל אחיהם בני יהודה, החזירו אותם וישובו שומרון וגומר. רואים שכשנופלים בשבי אצל יהודים, היהודים מרחמים, אבל כשהולכים למלחמה על אויביכם, שהם אומות העולם, קחו את זה בחשבון, שאם אתם הולכים אליהם, שאם הם ינצחו חלילה, טיפלו בידם בשבי, אין מרחמים עליכם. לכן אתם צריכים להיות חזקים, להילחם בכל האומץ. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו. למה יש כאן כמה לשונות של מורה? ארבע אזהרות, כל אחד כנגד דבר אחר, שמזהירים לא לפחוד ממנו במלחמה. אל ירח לבבכם, שלא ישבר לבבכם מפני צהלת הסוסים שהם עושים כדי להפחיד אתכם ולהטיל מורך בלבבכם. וכן מפני צחצוח והשחזת החרבות וכלי המלחמה. זה אל ירח לבבכם. כנגד מה אמרו אל תראו? מפני הגפת תריסים. התריסים זה המגנים. שכדי שלא ייפול החץ על החייל, הוא מחזיק מין מגן כזה, מין טריס. אז הם היו מקישים טריס אחד בשני כדי לעשות קולות של רעש מפחידים כאלה, כדי שהאויבים יפחדו. מזהיר אותם הכהן, אל תפחדו מזה. תהיו חזקים, תהיו אמיצים. וכן לא מפני ריבוי חילות המלחמה, שפעת הקלגסין. וכן, אל תחפזו, אל תברחו. מכל תקיעת הקרנות כשהם תוקעים בקרן, בשופר וכדומה להפחיד אתכם. וכן, אל תארצו, אל תפחדו, אל תשברו מפני כל הצווחות אשר הם משמיעים כדי להפחיד אתכם. למה אל תפחדו? כאן הנקודה האמיתית, למה באמת לא לפחד? מה, זה לא מפחיד? אז אחד שיש לו אלוקים, ששומר עליו, אין לו ממה לפחד. כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. תבטחו בו, אל תבטחו בכוחי ועוצם ידי. הם, אומות העולם, באים ובטוחים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים ובטוחים בניצחונו ובכוחו של המקום שישמור עלינו. ואם כן, צריך להשיב לליבנו, לבטוח בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שהרי הפלישתים שנלחמו בישראל, הם באו, היו בטוחים בניצחונו ובכוחו של גוליאת, שהיה מהגיבורים שלהם. ומה היה בסופו? לסוף נפל בחרב על ידי דוד, ונפלו עמו רבים מבני עמו בידי יהודה ועם ישראל. וכן מצינו בבני עמון, הם באו בניצחונו של שובח, שר הצבא של הדד עזר מלך הרם. מה היה סופו של אותו שובח? כך היה שמו. לסוף נפל בחרב בידי דוד וחילו של דוד, ונפלו עמו גם רבים מבני עמו. ואתם עם ישראל, יאתם כן! ההנהגה של עם ישראל, המחשבה של עם ישראל היא לא כמו אומות העולם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם. מה הדבר שאיתו אנחנו רואים שהשם הולך איתנו להילחם איתנו וגומר, זה מחנה הארון, מחנה ישראל, שנושאים איתם את הארון ששברי הלוחות מונחים בתוכו, והוא מסייע במלחמה שעל ידו היו נוצחים במלחמתם. מניין רואים שכל הדברים האלה שאומר משוח המלחמה אל העם, זה בלשון הקודש. מייקה אמר, מניין רואים את זה בלשון המשנה, מפרט את הגמרא, אחי כאמר, שנאמר ודיבר אל העם, ולהלן במעמד הר סיני הוא אומר משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול, לומדים דיבור דיבור בגזרה שווה. מה במעמד הר סיני להלן משה רבינו אמר את דבריו בלשון הקודש, כי הרי עשרת הדיברות נאמרו בלשון הקודש. אף כאן המשוח מלחמה מדבר בלשון הקודש. תנו רבנן ברייטה, מי זה שאומר את דברי החיזוק לעם? דווקא אותו משוח המלחמה, כמו שדורשים מהפסוק, וניגש הכהן ודיבר אל העם. איזה כהן? יכול כל כהן שירצה יוכל לדבר את דברי החיזוק לעם. תמוד לומר בהמשך הפרשה, ודיברו השוטרים שהם מדברים דברי חיזוק נוספים אחרי דבריו של הכהן. יש סמיכות בין הכהן לבין השוטרים, כדי ללמד מהסמיכות מה השוטרים, לא כל אחד מתמנה מעצמו להיות שוטר, אלא בממונה שמישהו ממנה אותו לזה, אף כהן בממונה שהתמנה. אז קודם כל צריך שזה כהן שמינו אותו לחזק. ואם הכהן גדול, אולי נאמר שהכהן גדול שמינו אותו לכהונה גדולה, הוא ממונה גם לחזק. עונה הגמרא, לא, זה צריך להיות דום ידי שוטר, בדומה לשוטר. מה השוטר שיש שופט שממונה על גביו? השוטרים מבצעים את מה שהשופטים מורים להם. יש מישהו מעל גבם. אף כהן צריך להיות אחד כזה שיש ממונה על גביו, והכהן גדול אין מישהו שממונה מעליו בכהונה. שואלת הגמרא, בסדר, בכהונה הן, אבל יש מלך מעליו, כהן גדול נמי, היא כמלך שממונה על גביו. מתרצת הגמרא, הכוונה ממונה בענייני עבודתו בבית המקדש, כאמר, כהן גדול אין מישהו שממונה עליו בעבודה בבית המקדש, אלא הוא הממונה מעל כולם. שואלת הגמרא, אולי נאמר שהכהן שמדבר אל העם זה הסגן כהן גדול, ואין מהסגן שהוא ממונה, הכהן גדול ממונה עליו בעבודה. מתרצת הגמרא, אמנם יש על הסגן ממונה, אבל הסגן עצמו לאו ממונה הוא. דתניא, אמר רבי חנינא, סגן הכהנים, למה? לאיזה דבר הסגן ממונה? הוא לא ממונה בעצם לתפקיד. אלא שאם הראה בו פסול בכהן גדול במהלך העבודה, אז הסגן נכנס ומשמש תחתיו. אבל אם אין פסול בכהן, הסגן אין לו שום מינוי בעבודה בבית המקדש, והוא כמו כל כהן. אז אם כן, הוא לא התמנה לאיזשהו מינוי מיוחד. אלא מי כן? יש אחד שממנים אותו במיוחד לזה שהוא יהיה משוח המלחמה. טוב, אז אם כן, אנחנו כבר יודעים מי נותן את דברי החיזוק. כעת, מה עם דברי החיזוק שהוא אומר? ואמר עליהם, שמע ישראל. מה ישנה? למה הוא מתחיל את דבריו בלשון שמע ישראל? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, התורה באה לרמז להם. דבר נוסף, אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שבאים להילחם באומות העולם, אפילו לא קיימתם אל המצווה הזו של קריאת שמע שחרית וערבית, קיבלתם על עצמכם מלכות שמיים ועול מצוות, אי אתם נמסרים בידם, שעל ידי שהשכינה השורה עמכם אתם תנצחו אותם. ממשיך הכהן ואומר, אל יירח לבבכם, אל תראו וכולי. תנו רבנן, פעמיים מדבר עמם הכהן עם הלוחמים. אחת בספר, ספר הכוונה בגבול, שיוצאים מהגבול, לפני תחילת המערכה, ואחת בתחילת המלחמה. בספר לפני המלחמה, מה הוא אומר לאלה שהולכים להילחם? שימעו דברי מערכי המלחמה, תשמעו את כללי המלחמה, תשמעו מי ראוי להישאר כאן ולצאת להילחם, ומי צריך לחזור לביתו. ואחרי שאלה שצריכים לחזור כבר חזרו לביתם, אז כשיוצאים למלחמה, במלחמה הוא אמר להם, מה הוא אומר? אל יירח לבבכם, אל ישבר לבכם מפחד המלחמה, אל תראו, אל תחשבו מחשבות של פחד מאימת המלחמה, ואל תחפזו, אל תברחו, ואל תארצו, אל תשברו. למה צריך להזהיר אותם ארבעה דברים? כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים שנלחמים עושים בשביל להטיל פחד. הם מגיפים, דהיינו, כמו שהסברנו קודם, יש להם את הטריס שבא להגן עליהם פני החיצים. הם פשוט מקישים אחד בשני כדי לעשות רעש. ומריעים, תוקים בקרנות וצובחים בקולם ורומסים בצהלת הסוסים ובדהרות כדי להשמיע קול גדול. אז מארבעת הדברים האלה, מזהיר אותם, הכהן, משוח מלחמה, אל תפחדו, תהיו חזקים ואמיצים. במשנה הבאנו שאנחנו באים בניצחונו של הקדוש ברוך הוא, אבל הם אומות העולם באים בניצחונו של בשר ודם, לכן אנחנו בוודאי ננצח. פלישתים באו בניצחונו של גוליאת וכולי. מי הוא אותו גוליאת? איך הוא נלחם? מה היה סופו? מספר את הגמרא. למה נקרא שמו גוליאת? מה רבי יוחנן? שעמד בעזות פנים, בגילוי פנים לפני הקדוש ברוך הוא, כביכול הלך להילחם, להילחם בקדוש ברוך הוא, שנאמר, גוליאת אומר לעם ישראל, תבררו לכם, תבחרו לכם איזה איש, וירד אליי להילחם בי. מי זה אותו איש? אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שבשירת הים נאמר, השם איש מלחמה. אמר הקדוש ברוך הוא על גוליאת, הרי אני מפילו על יד בן איש, על יד, על יד מישהו שהוא אפילו לא הגיע לכלל איש, הוא עדיין נער. שנאמר ודוד בן איש אפרתי הזה מיושבי בית לחם אשר בארץ אפרת, היה בן איש אפרתי. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בשלושה מקומות, שלוש פעמים, לחדו פיו לאותו רשע, גוליית רמז בדבריו לזה שהוא עתיד לנחול מפלה מוחצת. פעם אחד, כשהוא אמר לעם ישראל, ברו לכם איש, תבררו לכם איזה אחד, וירד אליי. למה הוא לא אמר וילחם איתי? הכוונה שירד אליי, הכוונה שהוא יגבר על, על גוליאת, על פלישתים. ואידך פעם שנייה, הוא רמז שהוא עתיד ליפול בידי עם ישראל. ומה שהוא אמר לעם ישראל, על אותו אחד שאתם תבררו, אם יוכל להילחם איתי ויקני, וגומר, כבר בתחילת דבריו, הוא אמר על זה ש... ינצחו אותו. ואידך פעם נוספת, דכאמר לי, כשגוליאת דיבר עם דוד המלך בעצמו, כשהוא הלך להילחם איתו, אז הוא בא ואומר לו, הכלב אנוכי, וכי אני כלב, כי אתה בא אליי, הוא אמר את המילים, בא אליי במקלות, זאת אומרת, הוא בא אליו, דיינו הוא הולך באמת לנצח אותו. שואלת הגמרא, אחרי שבנו את כל השלוש פעמים, את השלושה מקומות, לפעם השלישית, זה שנאמר בא אליי, זה אומר שהוא מרמז שהוא ינוצח, והרי דוד נמי אמר לי לגוליאת, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, הוא גם אמר את הלשון הזאת, עונה הגמרא, דוד, הדר אמר לי, הוסיף ופירש את דבריו במה שהוא אמר, ואנוכי בא אליך, בשם השם צבקות אלוקי, מערכות ישראל אשר חרפת, בכוח זה אני אנצח אותך, מכיוון שהוא שמח בדברים שלו על הקדוש ברוך הוא, אז אין בדברים שלו חולשה. כתוב על גוליאת ויגש גוליאת הפלישתי אשכם וערב. למה הוא בא דווקא בזמנים האלה? אמר רבי יוחנן, כדי לבטלן מקריאת שמע שחרית וערבית, שאפילו אם יש להם רק את הזכות של קריאת שמע שחרית וערבית, הם יוכלו לנצח אותו. הפסוק אומר על גוליאת והתייצב 40 יום. אמר רבי יוחנן, איך היה לו כוח להתייצב 40 יום? כנגד 40 יום שניתנה בהם תורה, שמכיוון שהתאחרה נתינת התורה 40 יום, זה מה שהביא לו כוח. נאמר ויצא איש הביניים, ככה נאמר על גוליאת, ממחנות פלישתים וגומר. מה איש הביניים? עברת הגמרא על זה כמה דעות. דעה הראשונה אמר רב שהוא היה מבונה, מתוקן ונקי מכל מום. ושמואל אמר שהיה בינוני שבאחיו לא היה גיבור מהם ולא היה החלה שביניהם. דבי רבי שילה אמר שהוא היה עשוי חזק כמו בניין. רבי יוחנן אמר שזה בא לרמז על אמו המרשעת שהייתה... שהוא היה בן בר מאה פאפי וחד הנענאי. מבאר רשי, מה הכוונה מאה פאפי וחד הנענאי? הוא היה בן התערובת שבאו הרבה אנשים על אמו בלילה אחת, ונתעברה מן האחד, נמצא האחד, אביו, זה הכוונה נענאי, וכולן מנעפים, זה הכוונה הפאפי. כתוב על גוליאת, שמו מגת, תעני רב יוסף, שהכל דשין את אמו כגת שדורכים בענבים. כתוב על גוליאת, כתיב שהוא הגיע ממערות פלישתים, וקרינן על פי המסורת ממערכות פלישתים. תענה רב יוסף, למה היא מכונה ממערות פלישתים? שהכל הערו באמו. מה היה שמה של אמו של גוליאת? אורפה. אנחנו מכירים את אורפה, היא הייתה קלטה של נעמי. הרי נעמי ירדה למואב עם שני בניה, אחד התחתן עם אורפה והשני התחתן עם רות. כשנעמי רצתה לחזור חזרה לארץ ישראל, אורפה נשארה, חזרה למואב, ורות התגיירה והלכה איתה. אז אותה עורפה היא הייתה אמו של גוליית. מצד אחד בספר שמואל כתיב הורופה עם ה' בהתחלה, בשמה. ובמגילת רות כתיב עורפה עם ע' בהתחלה. רב ושמואל, אחד מהם אמר, הורופה זה שמה אמיתי. ולמה היא מכונית, למה נקרא שמה עורפה עם ע'? שהכל עורפין אותה, כותב רש"י, הפקירה עצמה כבהמה פנים כנגד עורף. מאחוריה. אחד אמר, עורפה שמה, ולמה נקרא שמה הורפה עם ה'? שהכל דשין אותה כמו הריפות, כמו חיטים קטושים במכתש. מאיפה אנחנו יודעים שזה הכוונה לשון הריפות, חיטים קטושים במכתש? וכן הוא אומר, ותיקח האישה ותפרוס את המסך, איזה מין וילון כזה על פני הבאר, והיא שמה על המסך הזה ותשטח עליו הריפות, חיטים קטושות, כדי שלא יכירו שמתחבאים שם. בכל אופן, הריפות הכוונה חיטים קטושות. והיא באה את אימה. מהאחה כתוב, אם תכתוש את האוויל, תשים אותו במכתש, בתוך הריפות, ביחד עם כל החיטים הקטושות באלי, לא תסור מעלתו, מעליו יבלתו. נאמר על עורפה ובניה, ואת ארבעת אלה יולדו לעורפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. מה הנינו? מי הם אותם בנים של עורפה? אמר רב חסדא, סף ומדון גוליית וישבי, בנוב. והם נפלו ביד דוד ועבדיו, כמו שכתוב, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. דכתיב, ותישק עורפה לחמותה, עורפה נפרדה מחמותה נעמי, וחזרה חזרה למואב, ורות דווקא בה התגיירה. אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו בני עורפה הנשוקה, שנשקה אל נעמי ונפרדו, ולא התגיירה, ויפלו ביד בני הדבוקה, ביד בני רות, דהיינו ביד דוד המלך, שהיה מ... בניה של רות, שהיא כן דווקא בנועמי ודווקא בשכינה והתגיירה. דרש רבה, כתוב שהם בכו, עורפה בכתה על חמותה בשתי עיניה, שתי דמעות, אז ביחד זה ארבע דמעות. בשכר ארבע דמעות שהורידה עורפה על חמותה, זכתה ויצאו ממנה ארבעת הגיבורים האלה, שנאמר ותיסנה קולן ותבכנה עוד, חוץ מהבכי שכבר כתוב קודם, זאת אומרת הם בכו פעמיים. אז כנגד כל בכי, הרי היה כל בכי יש דמעות בשתי העיניים, אז פעמיים בכי, אז זה ארבע דמעות. כנגד זה היו את ארבעת הגיבורים. כתיב בגוליית, חץ חניתו כמנור האורגים, וקרינן על פי המסורה, עץ חניתו. אמר רבי אלעזר, הכתיב חץ, מלשון חצי, מרמז שכל מה שכתוב בשבחו, וגבורתו של גוליית, עדיין לא הגענו, הפסוק לא התחיל לספר לנו אפילו חצי שבחו של אותו רשע גוליית. ומכאן שאסור לספר בשבחן של רשעים, למה בהן לא סיפרו את כל שבחו? כי אסור לספר בשבחם של רשעים. שואלת הגמרא, אז למה שיבחת אותו עד עכשיו? ולא לפתח בי, אל תספר בשבחו כלל, אפילו לא חצי. עונה הגמרא, סיפרו חצי כדי להודיע שבחי דוד, כדי להודיע שבחו של דוד המלך, שאף על פי שגוליית היה כל כך גיבור, הוא ניצח אותו. במשנה למדנו שבני עמון באו בניצחונו של שובח, שהיה שר צבאו של הדד עזר, ולכן הם נכשלו, כי הם באו בניצחונו של בשר ודם. אבל אנחנו שבאים בניצחונו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו ודאי ננצח. דורשת הגמרא כתיב ששמו היה שובח, ומצד שני בדברי הימים כתיב שופך שמו, רב ושמואל, אחד מהם אמר שופך שמו, ולמה נקרא שמו שובח? שעשוי בגובה כמו שובח של יונים. אחד אמר שובח שמו, ולמה נקרא שמו שופך? שכל הרואה אותו נשפך לפניו כקיתון מים, נשפך דמו כקיתון מים, יש מבארים שפשוט היה שופך דמו. כתוב בירמיהו שהקדוש ברוך הוא יביא על עם ישראל גוי איתן, שהשפטו כקבר פתוח, כולם גיבורים. מה זה השפטו? רב ושמואל נחלקו, ואמרי לה יש אומרים שרבי עמי ורבי אסי נחלקו. אחד מהם אמר, בשעה שהם זורקים חץ, עושים השפטות השפטות, ערימות ערימות של חללים, של הרוגים. ושמה תאמר שהם עושים את זה כי הם אומנים בקרב ולא בגלל גבורתם. תלמוד לומר כולם גיבורים והם עושים את זה מחמת גבורתם. אחד אמר בשעה שעושים יציאותיהם, צורכיהם, עושים השפטות השפטות של זבל. ושמה תאמר שזה בא להם מחמת שהם, מפני שהם חולה מהיים הם. תלמוד לומר כולם גיבורים, הם עושים כך מחמת שהם אוכלים כל כך הרבה מתוך גבורתם. אמר רב מרי, שמע מינה. מזה שהפסוק בא ללמד שההשפטות של הזבל שהם עשו לא בא מחמת חולי, רואים מזה שהאי מנדן אפיש זבלי, אחד שרואה שפתאום מתרבה יציאותיו, סימן שחולי מאיימו, זה בא מחמת חולי. למה היא נפקמינה, בשמה אנחנו צריכים לדעת אם הוא בריא או לא, לטרח בנפשי כדי שהוא יטרח ברפואתו לפני שיחביד חוליו. כיוון שבאנו דרשה אחת מרבי עמי ורבי אסי, מביאה גמרא דרשה נוספת שהם דרשו בביור הפסוק בספר משלי, דאגה בלב איש ישכנה. אם יש לו דאגה, ישכנה. מה הכוונה ישכנה? יש ויכוח בין רבי עמי ורבי אסי. אחד מהם אמר, ישכנה מדעתו, ישיח דעתו ממנה. ואחד אמר, ישיחנה, יספר אותה לאחרים, אולי הם יוכלו לתת לו יצא טובה. במשנה למדנו שהכהן אומר לעם, אתם הולכים בוודאי לנצח, כי הרי הם באים בניצחונו של בשר ודם, כמו אלה שסמכו על גוליית, או אלה שסמכו על שובח, אתם יתם כן, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. מה זאת אומרת הולך עמכם? וכל כך למה? למה אתה לא אומר השם עמכם? מה זה הולך עמכם? מפני שהשם וכל כינויו מונחים בארון שיוצא איתם למלחמה. וכן הוא אומר במלחמת מדיין, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידם. מה הכוונה אותם? אלו סנהדרין שהלכו למלחמה, פנחס זה כהן משוח מלחמה, וכלי הקודש זה ארון ולוחות שבו, וחצוצרות התרועה אלו השופרות שהריעו בהם במלחמה, מכל מקום רואים שהארון והלוחות יצאו למלחמה. תנא, לא לחינם הלך פנחס למלחמה במדיין, אלא כדי להיפרע דין יוסף שהיה אבי אמו של פנחס, שהרי המדיינים מכרו את יוסף למצרים, וכעת פנחס הלך לנקום בהם, שנאמר והמדיינים מכרו אותו, את יוסף, אל מצרים וגומר. שואלת הגמרא למימרא דפנחס מיוסף עתי, וחיובה מיוסף, והכתיב אלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל, לא לאישה. אנחנו יודעים שפוטיאל זה אחד מהשבע שמות של יתרו, זאת אומרת שאלעזר היה חתן של יתרו. ותלד לו את פנחס, רואים שפנחס נולד מבת פוטיאל, מה אליו דעתם מיתרו, וכי זה לא בא לומר שפנחס בא מיתרו, שהוא נקרא פוטיאל על שם שפיתם עגלים לעבודת כוכבים? דוחה הגמרא לא. פנחס נולד מזרעו של יוסף, ויוסף נקרא פוטיאל על שם שזלזל ולא יחשיב וכבש ביצרו, פטפט ביצרו. שואלת הגמרא, והלא, בגלל שפנחס הרג את זמרי בסוף פרשת בלק, השבטים היו מבזים אותו, והם היו אומרים, ראיתם בן פוטי זה, בן שפיתם אבי אמו, עגלים לעבודת כוכבים, משמע שאבי אמו זה היה יתרו. עכשיו בא ויהרוג את זמרי, שהוא נשיא שבט מישראל, אלא מתרץ את הגמרא, באמת, פנחס בא גם מיוסף וגם מיתרו. אי אבוה די אמי מיוסף, אם אבי אמו של פנחס בא מיוסף, אמי די אמי, אם אמו של פנחס בא מיתרו, ואי אמי די אמי, אם אם אמו של פנחס בא מיוסף, אבוה די אמי מיתרו, אבי אמו בא מיתרו. מכל מקום, הוא ודאי צאצא של שניהם. די כנמי, אפשר לדייק שהוא בא משניהם, דכתיב שאלעזר לקח מבנות פוטיאל, כתוב עם יוד, לא פוטאל, כתוב עם יוד אחרי התת. זה בא לרמז שהיה שני פוטיאל, תרי משמע, גם יוסף שפטפט ביצרו וגם יתרו שפיתם עגלים לעבודת כוכבים, שמע מינה. אז אם כן באמת לומדים מכאן שפנחס היה גם מזרעו של יוסף וגם של יתרו. עד כאן דף מבית.